טוב, כה עשו חכמינו, חוכמתם של חז"ל הקדושים, ובעקבות הפרשה שקראנו בשבת, פרשת בשלח, אז אגדה שקשורה לעניין הזה, ויש בה הרבה מאוד אמיתות יסוד. רבי לוי פתח, כי אלוהים שופט, מטרונית אחת שאלה את רבי יוסי בר חלפתא, אמרה לו, בכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו? אמר לה, לששת ימים, דכתיב, כי ששת הימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. אמרה לו, מתי שעד עכשיו מה הוא יושב ועושה? אמר לה, מזווק זיווגים. אשתו של פלוני לפלוני, ביתו של פלוני לפלוני, ממונו של פלוני לפלוני. אמרה לו, אדאו, זה הכל, זה מה שהוא עושה? אף אני יכולה לעשות כן. כמה עבדים ויש לי וכמה שפחות יש לי ואני יכולה לזווגם בשעה אחת. אמר לה, אם קלה היא בעינייך, קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא כקריאת ים סוף. הניחה והלך לו. מה עשתה? שלחה והביאה 1,000 עבדים ו-1,000 שפחות והעמידה אותן שורות שורות. אמרה להם, פלוני יישא לפלונית, פלוני לפלונית, זיווגן בלילה אחד. לצף רעתיין לגבי, בבוקר הם הגיעו, דין מוחו פציעה ודין עינו שמותה ודין אצילי פריך ודין ארכובה חבירה. ההוא מוחו פצוע, אחד עינו שמותה, אחד אצילי ידיו שבורות, אחד ארכובותיו, הרגליים, חבולות. פרט מעניין, מי כאן הפצוע? מי הגיע? הגברים פצועים, כן. אנחנו ננסה להבין למה. דין אמר, לינה בא יד לדין, ודין אמר, לינה בא יד לדין. זה אומר, אני לא רוצה אותה, אני לא רוצה אותה, והיא אומרת, לא רוצה אותו. מיד שלחה והביאה את רבי יוסי בר חלפתא, ואמרה לו, רבי, אמת היא תורתכם, נער משובחתי, יפה, אמרת כל מה שאמרת. אמרת לו, כך אמרתי לך, אם קלה היא בעינייך, קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא כקריאת ים סוף, שנאמר, אלוהים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. מהו בכושרות? בכי ושירות, כן? מילה כפולה, דבא אמר שירה ודלא באה בכה. ומה הקדוש ברוך הוא עושה? מזווגם על כורחם שלא בטובתם. זה המדרש, נפלא מאוד. צריך להבין אותו, להעמיק בו. כן, כן. כן. לכאורה, טוב, תכף נבין מה היא חושבת. טוב. בואו נתחיל מההתחלה. יש פה הרבה מאוד שאלות, נכון? שאלה ראשונה זה מה היא חשבה, מה הוא חשב. למה באמת העבדים הם פצועים ולא השפחות. מה זה הפסוק הזה? מוציא אלוהים משיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. יש פסוקים יותר מוצלחים כדי לתאר זיווגו. והשאלה המרכזית היא, וזה בעצם הלב הסיפור, מה זה קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף? קשה לפני הקדוש ברוך הוא כקריאת ים סוף. למי קריאת ים סוף קשה? למי זה קשה? הקדוש ברוך הוא זה קשה לו? למי זה קשה לבני אדם שנכנסים פנימה? מה הכוונה בביטוי הזה? ננסה להבין את זה. טוב, בואו נתחיל. המטרונית השואלת רבי יוסי, אמר לו, טוב, מה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו? שישה ימים, מה עושה מאז? כאילו, מה הוא עושה? מאז זה בעצם שבת אצל הקדוש ברוך הוא שישה ימים ואז הוא נח ביום השביעי וזהו, לא מתואר שאחרי זה יש אז אומר לה מזווק זיווגים, כלומר יוצר חיבורים. העולם הזה בנוי בצורה שכל השפע קיים אבל צריך לחבר אותו, ליצור את החיבור, שמה שזה צריך לקנות זה בדיוק ירצה למכור. וזה הקדוש ברוך הוא עוסק. קודם כל למדנו שזה דבר חשוב מאוד, לעסוק בחיבורים. לעסוק בחיבור צרכים. הכל נמצא. העולם מלא באושר, מלא בזה. רק צריך לחבר דבר לדבר. זה הקדוש ברוך הוא עושה. עסקאות, כלכליות, בתוך כל הדבר הזה נמצא גם הדבר המרכזי של החיבור הכי הכי גדול, הכי משמעותי, כמו שאמרת היותם, זה חיבור בין איש לאישה. זה הקדוש ברוך הוא עושה. כלומר, הטענה של רבי יוסי בר חלפתא, של לייצר חיבור, יש פה איזה ניצוץ אלוקי. זה לא משהו רגיל, זה לא משהו אנושי. האמת, בוודאי ובוודאי, שזה מדבר על איש ואישה, אבל אפילו ברמה העסקית, אפילו ברמה העסקית, כדי שעסק יצליח, כדי שמישהו ירצה לקנות, ומישהו ירצה למכור, צריך כאן איזה, זה נקרא היד הנעלמת של הכלכלה. באותם פעמים בהיסטוריה שבני אדם ניסו לתכנן את הכלכלה, זה היה קריסה מוחלטת, נכון? יש איזו אמרה כזאת יפה, שבכל פעם שבני אדם רצו להפוך את העולם לגן עדן, הם הפכו אותו לגיהנום. זה היה ניסו לתכנן. אז אם כאילו יש איזו יד נעלמת כלכלית, שהיא דואגת, ניצוץ אלוהי כזה, היד האלוהית אפילו קוראים לזה, גם בפיזיקה החלקיק האלוהי, שהיא גורמת שדברים יקרו. זה נכון גם בכלכלה, זה נכון גם בזוגיות. לא הבנתי? לא, אני לא חושב שהם יחריבו, אתה צודק? לגמרי שזה מה שהם עושות, וזה בדיוק ההגדרה שלהם. כלומר, הרשת היא רשת חברתית והיא לא רשת אישית. היא מעולה בלזהות צרכים ולתת מענה. נכון? יד שתיים, אגורה, מוסר בחינם, מעולה. או התארגנות, צו 9, חוסמים את הכביש, מעולה. זה גרוע מאוד ברמת יצירת אינטראקציה אישית. וכשבני אדם מחפשים את האינטראקציה האישית ברשת החברתית, הם בעצם משתמשים בדבר טוב, אבל לא למה שהוא יועד, או לא למה שהוא, בסדר? אין לו את הכלים לדבר הזה. הרשת החברתית כמתן מענה אישי היא גרועה מאוד, היא מעדדת לך את האנשים שאתה מכיר, היא גורמת לך בזבוז זמן, עושה כמה דברים אחרים. אין תחליף למפגש אישי, פנים אל פנים, עם כוס בירה, על חוף הים, חברותה, עם ספר פתוח, זהו, אין תחליף לזה. לא יהיה גם. לעולם. טוב, אז מה אומרת המטרוניתא? תקשיבו, המטרוניתא יש לה טענה מאוד רצינית. היא אומרת את הדבר הבא לרבי יוסי בר חלפתא, תראה, בסוף, זוגיות, בין איש לאישה, יש לה צד פרקטי מאוד מאוד חזק. מאוד חזק. אם אתה חושב בצורה הגיונית, הרבה יותר קל, נוח, בטוח, כלכלי, משתלם, אחד ביחד, שניים, איש ואישה. לא צריך יותר מדי, כאילו היא מאוד מאוד מורידה את הרף, ואומרת, תקשיב, זה פשוט עניין הגיוני, כמעט כלכלי. אדם גר בבית, אז הוא צריך לזכור בית, או לקנות בית, משתמש בחשמל, משתמש בזה, כאילו. עכשיו נכנס איתו עוד מישהו, זה אותו בית, זה אותו חשמל, פחות או יותר אותה מים, אותו מקרר, הכל אותו זה, ורק שני אנשים משתתפים במשימה, בעול. אז זה הגיוני הרבה יותר, זה לא כזה מסובך, זה דבר מתבקר, מה אתה עדיף להיות לבד או יודעים? ביחד, יהיה יותר קל ביחד, נכון? אדם הולך את האל, מה? כן. אז אם זה כל הסיפור, זה דבר נורא נורא הגיוני, מאוד פרקטי, מאוד מתקבל על הדעת. אני לוקחת אותו, לוקחת אותה, מתחברים, גם נולדים ילדים, ילדים גם כן יכולים לעזור. בסדר, אז הם, מי לא אוהב ילדים, מי לא זה, זה עניין. מה הביג דיל? נראה. וכאן היא לומדת את השיעור של החיים שלה, וזה נראה לי דבר ממש מדהים. מה מתברר? מתברר שזה בלתי אפשרי לשים בני אדם במקום אחד, ולצפות להם לוותר על הקומה הרוחנית של מערכות היחסים. ולהגיד להם, תסתפקו רק בפרקטיקה. זה לא עובד. יש צלם אלוהים לאדם, יש לו מותר האדם מן הבהמה, יש לו איזו נקודה רוחנית, שלעולם לא תסתפק במערכות יחסים אינסטרומנטליות, מערכות יחסים נמוכות, על בסיס שהוא רק כבסיס תועלתני וכלכלי. בני אדם מחפשים מערכות יחסים. כמה חבל. נורא חבל, כן, זה דופק לנו את החיים כאילו. אי אפשר, אין אפשרות. זה לא עובד אחרת. נכון? יש לי ככה שיחות עם אבא שלי. כשהיינו ילדים, זה כנסת מרוקאי, מדי פעם היה מריבות. גם אחרי, אבל הייתי אומר אבא שלי, תגיד, מה יש לריב בית הכנסת? באים, מה יש לריב? באים, מתפעלים, הולכים. אמר לי, אתה לא מבין. פעם אחת אמר לי, תקשיב, המצב נהיה קשה. אמרתי לו, מה קרה? הפסיקו לריב. כבר לא רבים, לא אכפת. אתה לא מגיע לתקסה, תתפלל, אתה מגיע ליצור מערכות יחסים, אז הוא יתייחס אליך, הוא לא יתייחס אליך, זה חלק מהחיות. כן? אז זה האינטראקציה. הבני אדם יש להם צלם אלוהים, והם חפצי אינטראקציה, והציפייה, חבר'ה, עזבו את זה, בואו רק נהיה ביחד, הרובד הפרקטי, אגב, זו הייתה התפיסה הקומוניסטית, המרקסיסטית, שהיא טענה שכל המלחמות בין המעמד, זה הכל בגלל עניינים כלכליים, בואו ניתן לכל אחד מעמד כלכלי שווה, ובזה ייפטרו כל הבעיות, נפטרו כל האידיאולוגיות, זה קרס בכל רעש גדול, וכמובן היה, לא החזיק מעמד, אתה לא יכול, כאילו התפיסה המרקסיסטית היא כל כך חומרנית, היא אומרת, כל המצוקות של האנשים, הכל נובע ממה? מזה שאין לו מספיק כסף בכיס. אז אם לכולם, בשליטה שלהם, לכולם לא יהיה אותו דבר, לא שלכולם יהיה אותו דבר, לכולם לא יהיה אותו דבר, אז אלה, לא, אף אחד לא יקנה באף אחד. לא צריך דת, לא צריך מוסדות דת, לא צריך רוח, לא צריך שום דבר, לא צריך משמעות, צריך רק. זה לא מחזיק מעמד. וזה ודאי לא מחזיק מעמד בבני זוג. הציפייה, מה את רוצה? הכל בסדר. מה אני עובד? אני מפרנס. אני עוזר בבית, אני שותף כלים, אני מגייס, אני מחליף לילדים, אני יוצא איתם, אני מחזיר אותם. אבל אני לא אומר לך שאני אוהב אותך, ואני לא עוזר, אבל אני בסך הכל 90% בסדר. לא, כלום לא בסדר. כלום. זה המהות של קשר. ולא ניתן לשים בני אדם, אפילו לא עבדים ושפחות, ולהגיד להם, חבר'ה, תתחמו את הקשר שלכם עד הרובד הפרקטי. אל תצפו יותר, זה פשוט לא הולך. בתוך המיקרו-קוסמוס הקטנצ'יק הזה שנקרא איש ואישה, האיש הוא פחות רגיש לזה מן האישה. למה? אני חושב שאתם לא נעלבים, אל תעלבו. אבל בריאת האדם, האדם נברא לבד. חוויית הקיום הראשונה של האדם היא חוויית בדידות, הוא לבד. ולכן בגדול אין לו בעיה להיות לבד, עם עצמו. העולם יכול לרעוש וזה, יושב קורא עיתון. בבית, הילדים רבים, זורקים תיירות, כלים משברים, הוא עכשיו קורא ספורט. קבי חיפה, מה עשתה? אשתו נכנס, תגיד, אתה רואה מה קורה? אה, אני מבין, אולי לא שמתי לב. אין לו בעיה להיות לבד. האישה לעומת זאת, נבראה למישהו. כבר היה, אז היא נבראה לתקשורת. אז אצלה, הקצר בתקשורת הוא הרבה יותר כואב. היא צועקת הרבה יותר חזק, ולכן, העבדים האלו, העבדים והשפחות, מי שמגיע פצוע, זה העבדים. כי האנשים שם, השפחות, צועקות יותר חזק, יותר קשה להם. הניתוק הזה, יותר קשה להם החוסר התקשורת הזאת וכו'. בסדר? יש פה נקודה אלוהית בקשר, שבלעדיה הוא לא מתקיים, בין בני אדם לפחות. טוב. ואז היא קוראת לו, אומרת לו, תשמע, כל הכבוד, משהו מדהים, צדקת. אבל אמרתי לך, אם קלה היא בעיניי, חשבה לפני הקדוש ברוך הוא כקריאת ים סוף. ושאלנו, למי קריאת ים סוף קשה? לקדוש ברוך הוא קשה לקרוא את ים סוף? הוא ברא את העולם, מה הבעיה שלו לקרוא את ים סוף? תגיד, אולי לבני האדם קשה להיכנס לים סוף? לא יודע, באפשרות למות מהמצרים, יכול להיות שעדיף להיכנס לים. אני חושב שהמדרש אומר, מדבר על כך שלמי שקשה קריאת ים סוף, זה לים עצמו. הוא קשה לו, למה? כל חלק בבריאה, כל חומר, יש לו בתוכו גם את תכונת ההתחלקות. אם אני אביא מסור, אני אחתוך את העץ, הוא יתחלק. אם אני אביא דיסק, ברזל, הוא יחתך. אני אקח יעלום, אני אקח עליו בפטיש, גם כן, ייבקע. כל, אפילו אטום, האטום שהוא בלתי ניתן לחלוקה, מתחלק. תכונת ההתחלקות נמצאת אצל כל חומר, חוץ מהמים. מים לא מתחלקים. סכין, סמר, כדי לחלק אותם צריך להקפיא אותם. לא מתחלקים. המים הם אחד במהות. אין להם את היכולת להתחלק. עכשיו פתאום אתה בא לים ואומר לו, תקשיב, תתחלק. הוא אומר, אני לא יודע, אין לי את זה. אין לי מאיפה להביא את זה. מאיפה אני אחפור? אין לי את זה. בסל המוצרים שלי, אין לי את האפשרות להתחלק. לא מכיר את זה. לא, תתחלק. עם ישראל כאן צריך להתחלק. הקירת ים סוף היא משל להתפתחות של האדם. אחת המילים שילד קטן שומע הכי הרבה, זה המילה לבד. אתה יכול לבד. מי בוגר והצליח לבד? אתם יודעים, רואי, קשר לבד את הנעליים. אתם יודעים, דייה, כבר הולך לבד לגן. אתם יודעים, לבד, נכון? עלה לבד למגלצ'ה, עלה לבד לזה, מי בוגר, מי לבד, מי לבד. זה תהליך בריא של היפרדות. ילד נולד והוא תינוק, הוא צמוד לאמא שלו, והורים טובים יודעים שכדי שהילד הזה יצליח, צריך לעזור לו להיפרד מההורים. בכל דבר לפי השלב שלו, כן? אבל נפרדים, נפרדים, עד שהוא נהיה אדם עצמאי. זה העניין. ולכן, חלק גדול מההתלהבות, חלק גדול מן השמחה, חלק גדול זה שהוא מצליח לבד, ומאוד מאוד מדגישים את זה. הוא כבר הולך לבד לגן, הוא כבר הולך לבד לשירותים, הוא כבר מתלבש לבד, הוא כבר כושר נעליים לבד, הוא כבר עושה הכל הכל לבד, 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 לבד. עד שהוא מגיע לגיל 18, והוא אומר, מצוין, אני יכול הכל לבד. ואז באים ואומרים לו, שכחנו לספר לך משהו קטן. בגיל 18, כן, או בגיל 20. אתה לא יכול לבד. אתה צריך להכניס מישהו לחיים שלך. אבל אמרתם שאני יכול לבד. זה משכן. התרגלתי, אני לא מכיר, אני כל הזמן לבד. תפתח את האישיות שלך, תיתן לעוד מישהו להיכנס. וגם אתה תיכנס לעוד מישהו לאישיות. אבל זה נורא קשה, אני זה קשה. כמו שלים קשה להיבקע, ככה לרווק קשה להתחתן. וככל שהרווקות נמשכת, זה נהיה יותר קשה. כי אני אומר ככה, כדי להתחתן צריך כל מיני תכונות. אחת התכונות שצריך להתחתן זה קלות דעת. שמעתם? קלות דעת. יהיה בסדר, תחתן. כי כשחושבים את זה בצורה הגיונית, אז מה אתה פה עכשיו, זה, מה לא, מה קרה, בוא נחכה, בוא נמתין, בוא ניקח זה, בוא נבדוק, בוא נגור. צריך איזה קלות דעת. יש גילאים שבהם יש לאדם קלות דעת. מי נגיד מי 18-22, הוא זורם, הוא גם יש לו איזה גמישות כזאת טבעה. מצד אחד הוא רציני, מצד שני יש לו את הקלות הזאת. אבל ככל שהחיים מתקדמים, כבר מסודר, יש לו כבר דירה, הוא כבר גר באיזה מקום, הוא כבר מסדר את הזה, יש לו כבר בגדים, יש לו כבר ארון, עד צינה הצעות, מאיפה הבחורה הוא גר, כן נגיד בירושלים, מאיפה הבחורה? מתל אביב, סוח, לחזור, אין לך מישהי והשכונה קרוב אליי, אני לא, כי לא, כי יש לי ב10:30 כדורסל עם החבר'ה, אז אני אצא, אני אחזור, אני כבר קשה לך להזיז את כל התבניות של החיים שלך ולפתוח, להיות גמיש. אז אומר רבי יוסי, כבר חלפת, כן? את הפסוק הבא, והרבה פעמים במדרש, הסוד של המדרש זה הפסוק. הוא אומר ככה, אלוהים מושיב יחידים ביתה. אלוהים הושיב את האדם וברא אותו יחידי. זה בסדר גמור, לפי כך נברא אדם יחידי. אבל פתאום מה מתברר? מוציא אסירים. מתברר שכל אחד מאיתנו אסיר בתוך בית כלא, שנקרא מה? אני, האישיות שלי. כל אחד מאיתנו, אנחנו מוגבלים על ידי הרגלים שלנו, הפחדים שלנו, החששות שלנו, כל מיני דברים שמגבילים אותנו, בתוך בית כלא. איך יוצאים מהכלא הזה? מכניסים מישהו חדש לתוך האישיות שלך, שדרכו אתה יכול, תוכל להגיע למקומות חדשים. בסדר? זה לא קל. אבל זה הסוד. כלומר, אפשר בכלל לומר שחתונה היא תוכנית אלוקית לצמיחה אישית. איך האדם יגדל, יצמח, שים לידו מישהו שהוא שונה ממנו בתכלית, הוא יגדיל אותו. הוא יכריח אותנו, יכריח אותו לראות דברים בצורה אחרת, לפתח שיח רגשי, להיות בסבלנות, לחנך אותך להקשבה, לנתינה ועוד ועוד ועוד. בסדר? אז אלוהים מושיב יחידים ביתה, זה נקודת המוצא. בשלב מסוים זה נהיה אסירים, האדם הוא אסיר בתוך העולם שלו, בינו לבין עצמו. תראו, יש משהו מאוד מאוד מגניב בזוג נשוי. מצד אחד, אשתו של אדם היא האדם הכי קרוב אליו. אין יותר קרוב ממנו. מצד שני, אם קיראות, בני זוג מכירים אחד השני מגיל בוגר. אז היא לא מחויבת לכל השטויות שאתה מחויב אליהם, לכל ההרגלים מהילדות, היא לא, הוא, לא משנה. כאילו, היא מכירה אותך מגיל 22, מגיל 23. זה שבגיל 10 היה לך כל מיני חוויות ילדות, שבגללם אתה לא אוהב לאכול פודינג, או שאתה לא אוהב לנגן, או משהו כזה, היא לא מכירה את זה, היא יכולה להגיד לך, כן, מה זה פודינג, אני אכין לך פודינג טעים, אתה תראה איזה חסך, אתה אוהב את זה. או ש... אז מישהו הכי קרוב אליך מצד אחד, מצד שני, הוא לא מחויב לכל התבניות הנפשיות וההרגליות שאנחנו פועלים בתוכם. אז יש כאן ממש הזדמנות, אני חושב שהדבר הכי הכי משמעותי, שבני זוג יכולים לתת אחד לשני, זה את המפתח, איך אני יוצא מכל מיני תבניות שתוקעות אותי, כי יש כאן לידי מישהו שמצד אחד הוא הכי קרוב, והוא הכי אוהב, והוא הכי יקר, מצד שני הוא רואה אותי מאיזושהי זווית אחרת, שאני את עצמי לא יכול לראות ככה. אגב, בדרך כלל זה לא מספיק, מה שקורה בין איש לאישה, והמלאכה מושלמת בילדים. אין משפחה שאין לה איזה ילד, שאתה אומר עצמך, מאיפה הילד הזה יגיע לפה? מה הוא קשור אליי בכלל? מה? שהוא מאתגר את האהבה, מאתגר את הזה, כל מיני דברים, אתה עושה שאתה אמרת, אני בחיים לא חלמתי שאני אעשה, אבל בגלל הילד הזה אני עושה אותם. בסדר? מותח את גבולות האהבה, מותח את גבולות הסבלנות, מותח את גבולות... עושה את הכל כי... בסדר? עכשיו, המדרש הזה הוא נפלא. למה? כי הוא אומר, הוא דורש את המילה בכושרות. מה הוא בכושרות? בכי ושירות. דבא אמר שירה, דלא באה בך. אתה יכול לשיר את זה או לבכות את זה, up to you. אתה יכול נורא נורא להתלונן, אוף, איזה בסה... איך היא שונה ממני, מה יהיה, כמה אני יכול לוותר בחיים, כמה זה אוף. יש כזה משפט, למה אי אפשר להתחתן עם אחים? היינו גדלים באותו, גדלנו באותו בית, מכירים אחד את השני. אפשר לבכות וליילל, אפשר לשיר את זה. אפשר לשמוח מהדבר הזה. אני בתוך תוכנית גדילה, בתוך תוכנית שמכריחה אותי לגדול. בסדר? נכנסתי, קראתי את האישיות הסגורה שלי, ולתוכה נכנס מישהו, והוא מגדיל אותי, ואני מגדיל אותו. תבחר מה אתה רוצה. אתה רוצה לבכות, אתה רוצה לשיר, שלך. אני חוזר רגע לתחילת הסיפור, שכחתי להגיד לכם, שכתוב שהקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים ועושה חיבורים, יוצא שהוא עושה את זה בשבת, נכון? יוצא, זה קשור גם על, יוצא שהשבת הוא יום מאוד מאוד זוגי. כלומר, ימות החול, בימות החול, בדרך כלל אדם הוא, יש לו מסלול אישי. אדם קם בבוקר הולך לעבודה, אפילו אם אתה מתפלל במניין שנוח לך במקום העבודה, לא באיזה מניין קבוע. לכן זה הדרך. שבת זה יום הקהל, יום הקהילה. אתה פוגש את האנשים, פוגש את החברים, בית הכנסת, אם יש שמחות, אז מציינים אותם, אם יש איזה צער, אז משתתפים בו. יום של קהל, יום של חיבור. ואז גם נוצרים חיבורים. נוצרים גם חיבורים, כאילו, מדברים, שוחחים, רגע, אולי נעשה שידוך, אולי פה, אולי שם. ככה, איזה פעם, איזה סיני אמר שהיהודים מצליחים בעסקים, כי יש להם 3 פעמים ביום לחשוב על העסקים שלהם בתפילות. יש להם יום בשבוע שהם רק חושבים על העסקים שזה שבת. אז אבל זה יום של קהילה, זה יום של חיבור. זה יום של זיווג זיווגים. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. זה התכלית של השבת. השבת היא, האדם יוצא בשבת מהיחידות שלו. תנסו רגע לחשוב, תעבירו בראש כמה מעגלים חברתיים אתם פוגשים בשבת. שבת רגילה. מודיעים בזה, שולם זוכר. בליל שבת, אתה יוצא, שם עם החברים שלו זוכר. באת לבית הכנסת, פגשת אנשים. ביציאה, פגשת אנשים. במעלית, חכים מעלית שבת, קצנו במגדלים, שבת שלום, אני אשמע מה שלומכם, זה עולים, יורדים, זה הכל. אחרי זה הולך שולם זוכר, שבת הבוקר, אתה פוגש לתפילה, אתה הגעת לתפילה, יוצאים המניין המוקדם, שבת שלום. כל שבת אתה נפגע, סעודה שלישית, מוצא שבת. כל שבת אתה הולך ונפגש עם המון אנשים, וכל פגישה כזאת, מולידה איזשהו זיווג וחיבור. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. אני חוזר חזרה. אלוהים מושיב יחידים בית, מוציא אסירים בכושרות. אתה יכול לבכות את זה או לשיר את זה. עדיף לשיר את זה, כן? עדיף ליהנות, לשמוח מהפער. הפער בין זוג הוא לא תקלה. הוא לא איזה טעות. מתי כבר תלמד להיות כמוני? כמה אני יכול עוד לזה? מתי זה... זה לא... אומרים נכון, זה לא בג, זה פיצ'ר. פיצ'ר. פיצ'ר אומרים. פיצ'ר עם F או עם P? F. F. זה לא תקלה, זה העניין. הפער מכריח אותנו לגדול, מכריח אותנו להכיר שפה חדשה, מכריח אותנו לדבר, להעמיק. להפוך מגולם לצורה. יש כאלה כל מה מתלוננים. יש כאלה ששמחים בדבר הזה. זה התכלית, לשמוח. לשמוח בעובדה שאנחנו צלם אלוהים, התקשורת בינינו היא לא רק תקשורת פרקטית, תועלתנית, שיותר נוח לחיות ביחד כדי לחלק את המשכנתא לשתיים ולא לאחד. זה לא הסיפור. זה גם בלתי אפשרי. אגב, גם במדינה אתה לא יכול לשים אנשים ולצפות שיגידו, בוא נעשה כבר רק ככה, ברובד הכי פרקטי, לא נריב על כלום. נכון, יש את השיר הזה של כוורת. הרי אתם לא מכירים שירים של כוורת, אבל אני אלמד אותך איזה שיר אחד. מה? איך, איך? או, איך הוא מתחיל? הלאה? אספנו קצת שמיים, דמעות הביאו מהם. פתחנו ארץ חדשה, מדינה קטנה, מתחמקת מצרה, את הכתובת לא תמצא, שמורה בתוך קופסה, בעולם כל כך קשה, להתבלט זה לא יפה, נתחבא פה ולנצח לא נצא. שתי סוסים, שני חמורים, הולכים תמיד ברגל, שרים שירים, בלי דגל. עושים הכל, כאילו מדינה בלי אידיאולוגיה. אני מזכיר לכם, זה כוורת, זה שנות ה-70, מאוד מושפעים מהחיפושיות, שקדמו להם 10 שנים, עולם פתוח, עולם ליברלי, עולם פה, כל המשמעות, זה make love not war, כל הדברים האלו, והכל כזה, זה לא עובד, פשוט לא עובד. בני אדם זה יצורים שמחפשים משמעות, קונקרטית, השתייכות, חיבור, גם ברמה הזוגית וגם ברמה הלאומית. כן? אז השיר הזה הוא כאילו זה מין, אוקיי, זה מה? מה? כן, אבל אתה יודע, כולם שרים את זה בדוויקוס, מה שנקרא. אז גם כאן. עכשיו, הסיפור הזה מסתיים בשורה שלכאורה היא הורסת את הכל, כן? ומה הקדוש ברוך הוא עושה? מזווגן על כורחן שלא בטובתן. אז אני רוצה להסביר את השורה הזאת, בסדר? מזווגן על כורחן שלא בטובתן זה לא אומר שאין פה את יסוד הבחירה. זה קשור מה שדיברנו בנפש הפרשה. בוא ניקח דוגמה את גוף האדם. בגוף האדם ישנם, בגופנו ישנם מערכות שהן תחת שליטה שלנו. הנה היד, אני יכול לסגור, לפתוח. העיניים אני יכול לסגור ולפתוח, את האוזניים אני יכול לעשות ככה. הקדוש ברוך הוא נתן לזה, את הפה, אפשר לסגור, כדאי לסגור אותו גם. נתן את האיברים האלה בשליטת האדם. יש איברים אחרים שהם איברים מאוד מאוד מרכזיים, שהנשמה תלויה בהם, שהם לא בשליטתנו. הלב פועם, נקודה. הריאות עובדות. אפשר לעצור את הנשימה לדקה וחצי שתיים, אבל את האינסטינקט הנשימה ירדה בך, ואתה תהיה חייב לפתוח את הנחיריים ולנשום. אז כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא סומך עליכם. באיברים שהנשמה תלויה בהם, אתה תקום לי בבוקר מדוכה, תלחץ על הכפתור, תגיד יאללה, היום אין לי כוח לחיות. יש שיר של רחל המשוררת, אתם מכירים את השיר הזה? היא כותבת, מלאה הלב בלילות לא שנת, בלילות לא שנת, מה כבד העול? האשלח היד לנתק החוט, לנתק החוט ולחדול. תאבד. בלילה. אך הבוקר בא בכנף זקה על חלון חדרי ולוחש בלט, לא אשלח היד לנתק החוט, עוד מעט ליבי, עוד מעט. כאילו היא מעודדת את עצמה. אבל לא רוצה אותה. תשאר בחיים. גם בקשר זוגי, יש צד של בעל כורחן. גם בגלל הציפייה החברתית, נו, תתחתן וכל זה, בטח בתקופה שהמדרש נכתב, וגם בגלל המשיכה המינית בין גבר לאישה, שרודה באדם ואומרת לו, תקשיב, אתה, שוב פעם, אנחנו, האירוע של חברה מתירנית, שבה בני אדם יכולים להיות איש ואישה בקרבה גופנית ללא קשר ברית, זה המצאה די חדשה, שהולכת ביחד עם המצאת אמצעי המניעה. בסדר, אבל עד לפני לא הרבה זמן, אתה רוצה קרבה של איש רוצה קרבת אישה, צריך להתחתן, מה לעשות? אז יש רובד של בעל כורחן, הרובד הזה הוא בא לומר שזה באמת דבר חשוב. זה לא דבר צדדי בחיים, זה דבר מרכזי בחיים, וכמעט זה דבר מרכזי, אז הקדוש ברוך הוא מפעיל עליו גם כמה מנופי לחץ. אבל זה לא בא להשאיר את זה ברובד הזה. צריך להתחתן, לא רק רוצים אלא גם צריך. אבל אל תישאר בזה. אל תישאר בזה. קח את זה למעלה, קח את זה קדימה, תראה את הברכה שבדבר הזה. זה כל כך חשוב שהקדוש ברוך הוא לא השאיר את זה רק לבחירתו של האדם, כי אז האדם היה מתברבר, מתבחבש, קצת כמו שדיברנו על מתן תורה, ועד שהוא מחליט, אז יש בזה גם איזה רצון שרודה, כדי ללמד כמה הדבר הזה הוא חשוב, שהוא דבר מרכזי ולא דבר צדדי. אבל אל תהיה בחוויית הכפייה כל הזמן. החוויה היא חוויה של בכי ושירות, של בכושרות, שאפשר לשיר את זה, אפשר לשמוח בזה, אפשר להתקדם מזה, לראות, הרב סולובייצ'י קורא לזה להפוך גורל לייעוד. הגורל הוא שצריך להתחתן, אבל זה לא חייב להישאר גורל, צריך להיות גם ייעוד משותף. לא בטובתן, הכוונה ללא רצונם השלם. בסדר? לא בטובתן, הכוונה כאילו בלי טובות, בלי, אני לא צריך אותך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מארגן את זה, אתם תהיו חייבים להתחתן. למה? עוד פעם, הציפייה החברתית, זה חזק מאוד. בחברה שבה אנשים מתחתנים בגיל 20, אז יש לחץ. כן, בלי... אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא עושה את זה כי אני רוצה להכריח אותך, אני עושה את זה כי זה דבר חשוב, שדבר הוא מאוד מאוד חשוב, והוא מאוד מאוד קריטי, אז אתה לא משאיר אותו רק לרצון, אתה גם שם אותו באזור החיוב, אזור חיוג חיוב. אבל זה לא נועד להישאר שם. זה לא נועד להישאר שם. זה נועד, זה הקומה, זה היסוד, ועליו בונים עוד קומות. והקומות הן לשמוח באינטראקציה. לשמוח בה. היום העולם כזה, כל דבר אדם יכול לעשות לבד. אדם יכול להיות אבא לבד. הוא יקנה איזה אימא פונדקאית, יעשים לה זרע, ויקח ביצית, ויעשה הכל, זה, ויהיה לו ילד. כל מיני אגדות כאלה, בסדר? אני יודע מה. אבל באופן, בצורה טבעית, כשאדם רוצה להקים משפחה, רוצה ילדים, הוא צריך לקשור את חייו. טוב, אז מה, אין ברירה, מה, אני רוצה ילדים, אז אין ברירה, הייתי חייב להתחתן איתה, כאילו חייב להתחתן, מה אני יכול לעשות? נכון, זה... לא, אל תישאר שם. אל תישאר שם. לראות בפער ובצורך להתאמץ כדי ליצור קשר, כתחילה. יש כאן מסע גדילה, צריך לצמוח בו. והקשה כקירת ים סוף, בסדר, אבל בסוף, בסוף הים נבקע. אפשר לבקוע את הים. את ים האישיות החסום, תקוע. שנזכה להיות בכושרות, אמן ואמן, ברוכים תהיו.